بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי ג' בתמוז תש"פ, מסכת שבת, דף קי"א. היום הזה ג' בתמוז תש"פ, וכך נאמר במדרש תנחומא על פרשת אחרי מות, על עמידת השמש על ידי יהושע. היום הזה שלושה בחודש תמוז. בשלושה בחודש תמוז העמיד יהושע את השמש והירח ולא אספו אורם 36 שעות כדי לעשות נקמות בגויים. ככתוב בספר יהושע פרק י', אז ידבר יהושע להשם ביום תת השמת האמורי לפני בני ישראל, ויומר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. באותו היום שלישי בתמוז היה. אומר המדרש תנחומה, נאמר בספר מלאכי כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים. משעה שהשמש זורח עד שעה שהוא שוקע אין כילוסו של הקדוש ברוך הוא פוסק מפיו, שנאמר ממזרח שמש ועד מבואו. וכן את מוצא בשעה שעמד יהושע ועשה מלחמה בגבעון, מה כתיב שם? אז ידבר יהושע להשם ביום תת השמת האמורי לפני בני ישראל, ויומר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. ביקש יהושע לשתק את החמה, אמר לה שמש בגבעון דום, לא אמר עמוד אלא דום. למה אמר לה דום? שכל זמן שהוא מקלס יש בו כוח להלך, דמם עמד. לכך אמר לו יהושע שישתוק, שנאמר שמש בגבעון דום. אמרה לו השמש ליהושע, יהושע וכי יש קטן אומר לגדול ממנו דום? אני נבראתי ברביעי ובני אדם נבראו בשישי ואתה אומר לי דום? אמר לה יהושע, בן חורין שהוא קטן ויש לו עבד זקן, אינו אומר לו שתוק? ואברהם אבי הקנה לו הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, שנאמר, ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, ולא עוד, אלא שנשתחווה השמש לפני יוסף, שנאמר, והנה השמש והירח, לכן שמש בגבעון דום. אמרה השמש, וכי אתה גוזר עליי שאדום? אמר להן. אמרה לו, וכי כיוון שאני שותק, מי יאמר כילוסו של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, דום אתה ואני אומר שירה בעבורך, שנאמר, אז ידבר יהושע להשם. ואין אז, אלא שירה, שנאמר, אז ישיר משה. זה היום הזה, יום מסוגל, ג' בתמוז, בשנת בית אלפים תף פייטט לבריאת העולם, העמיד יהושע חמה בגבעון, וירח בעמק הילון עד שנקם השם באויביו, בחמשת מלכי האמורי. כן יזכה במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש. ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. האכסניה הזו זו רדיו כל חי, המביאה את דבר השם אל בתיכם להניח ברכה דרך התדרים, 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ביום המסוגל הזה בעזרת השם לכל הישועות שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, שבטור ובשולחן ערוך נפסק באורח חיים סימן קי"ה, הנכנס לבית המדרש התפלל יהי רצון. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני ואביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מאז פרשת יתרו השתא עשרת הדיברות, היא מצווה אחת מהתורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות צדיק ח', מצוות עריכת נרות במקדש. משורשי המצווה שציוונו השם יתברך להיות נר דולק בבית המקדש להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרועים, כי כן דרך בני איש להתכבד בבתיהם בנרות דולקים, וכל עניין ההגדלה בו, כדי להכניס לאדם בליבו, כשיראו מורה וענווה. וכבר אמרנו, במצוות את זין, כי במעשה הטוב הוכשר הנפש. וכל זה סובב על הציור הבנוי לנו, כי הכל נגזר מצד המקבלים עם היותי מאמין באמת. כי יש למקובלים בעניינים אלו חוכמות נכבדות וסודות נפלאים. ואולם גם אנחנו נכתוב הנראה כפשוטם של דברים והכל לשם שמיים. מצוות עשה שיערוך הכהן נרות המנורה וידליק אותם בהיכל בכל יום שנאמר ויקחו אליך שמן זית לעלות נר תמיד באוהל מועד, יערוך אותו אהרון ובניו. וכן נאמר בעטיבו את הנרות ובעלות אהרון את הנרות, וצריך ליתן חצי לוק שמן לכל נר, שהיא מידה שיהיה דולק מערב עד בוקר בלילות הארוכות. וממצוות הערכת נרות גם כן לדשן המנורה, שכל נר שקבע מסיר הפתילה וכל השמן שבנר הוא מכנחו, ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר במידה הזו. וכל נר שלא קבע מתקנו, וכל נר שקבע מדליקו מנר חברו, שמושך הפתילה עד שמדליקו מנר אחר ומחזירו חוץ מנר מערבי שקבע, שאין מדליקים אותו אחר דישונו אלא ממזבח החיצון. והדלקת הנרות דוחה את השבת ואת הטומאה כקורבנות שקבעו עליהם זמן. כל הפתילות שאסור להדליק בהן בשבת, אסור להדליק בהן במקדש, אין מחנכים את המנורה אלא בהדלקה שבעה נרותיה בין הארבעים, ונוהג בבית המקדש בזכרי כהונה. זוהי מצוות צדיק ח', מן התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה כמדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קי"ו במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, על איזו נשיכת נחש אין רפואה? והתשובה, כשעבר על דברי חכמים ובא נחש הוא נשכו, אין לו רפואה. שאלה שנייה, האם נחש אוהב שחליים? התשובה, כן. לפירוש השני בתוספות, רק אם יש בהם חומץ או יין. שאלה שלישית, האם אפשר בשבת לאכול תחול שטוב לשיניים וקרשינים הטובים לבני מאיים? התשובה היא כן. שאלה רביעית, מהו הרפואה הראשונה שעושים לירקונה? והתשובה היא שתי כוסות של העיקרין בתוך שיחר. שאלה חמישית, מניין יודעים שאסור לסרס אדם? והתשובה, דכתיבו וארצכם לא תעשו, ודרשו בכם לא תעשו. השאלה האחרונה, דף קוף יוד, איך מסרסים תרנגול? והתשובה, נוטלים את קרבולתו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קוף יוד במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ביום המסוגל ג' בתמוז תש"פ, קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף יוד א' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוד עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים לירקונה טרין בשיחרה ומעקר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי איתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, שהיא מגנה ומצלה, ונצליח. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן בעניין כוס עיקרין. רבי יוחנן אמר לאלה עירקונה, לכל יהיה עירקון, טרין בשיחרה ומעקר. אשתי שניים מתוך שלושה מינים, שרף אילנות מאלכסנדרי הצריף וקרקום של גינה בשיחר, הוא הופך להיות עקר מלהוליד. זאת אומרת שהתרופה הזו מצד אחד מרפא את חולי הירקון, ומצד שני הופכת את האדם לעקר. מקשה הגמרא, ומישרי וכי מותר לשתות כוס עיקרין ולעקר מלהוליד? והתניא הרי שנינו בברייתא, מניין לסירוס באדם שהוא אסור לעשותו? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ד, לגבי האיסור להקריב בהמה מסורסת, ומעוך וחטוט ונתוק וחרוט, לא תקריבו להשם ובארצכם לא תעשו, דהיינו בהמה שסירסוה באחד מן האופנים הללו, אסור להקריבה למזבח, וכן לא תעשו כן לסרס בהמה וחיה, ודורשים את הפסוק כאילו כתוב בו, בכם לא תעשו, והיינו שאסור לעשות דברים אלו באדם ולסרסו. דברי רבי חנינה, הרי שאסור לסרס אדם, וכיצד מותר לשתות כוס עיקרין? תרץ את הגמרא, אני מילי דברים אלו שאסור לאדם לסרס עצמו, אינם אלא אי חדקה מכוון, רק שהוא מתכוון לסרס על ידי מעשה בעבר ההולדה עצמו. אחה, מעצמו הוא, כאן אינו עושה מעשה סירוס בעבר עצמו, אלא רק שותה כוס העיקרין וממילא מסתרס. ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיסרס תרנגול, איטול קורבלתו, ומסתרס מאליו. הרי שמותר ליטול את קרבולת התרנגול כדי לסרסו, כיוון שאינו מסרס בעבר ההולדה עצמו, ואם כן, מותר גם כן לשתות כוס עיקרין. דוחה הגמרא, והאמר רבשי, ליטול קרבולת לתרנגול אין זה סירוס, אלא רימות רוחה ודנקית עלי. יש לתרנגול גסות הרוח מקרבולתו, וכשניטל ממנו קרבולתו, הוא מתאבל ואינו משמש. אבל סירוס אסור אפילו כאשר נעשה ממילא. אלא מתרץ את הגמרא היתר לשתות כוס של עיקרין ובסריס, רק באדם שכבר נסתרס קודם, שאין השתייה מעקרת אותו. מקשה הגמרא שאף לסריס אסור לשתות כוס עיקרין, ואמר רב חייא ברבא, אמר רב יוחנן, הכל מודים, כלומר גם הסוברים שמותר לעשות מום בבחור שהוא כבר בעל מום, בחור בהמה טהורה, הרי הוא קדוש להקרבה ונשחט בעזרה, והבשר נאכל לכהנים בירושלים. אם יש בו מום, בן שנולד במומו, בן שנפל בו מום אחר שהיה תמים, הרי הוא מתנה לכהן ויכול לאכלו בכל מקום או למוכרו או להכילו למי שירצה. והתורה אוסרת להטיל בו מום, שנאמר כל מום לא יהיה בו. דרשו חכמים, על המילים לא יהיה בו, לא יהיה בו, דהיינו שלא יעשה בו מום. וכגון בחור שיש לו ריבוי דם, שהרי הוא בעל מום שוודאי ימות מחמת ריבוי הדם, מותר להקיס דמו ולעשות בו מום. ונסביר, יש מחלוקת הנאים במסכת בחורות דף למד ג' עמוד ב', האם מותר לעשות מום לבחור שהוא כבר בעל מום. וכגון שיש לו ריבוי דם, שהרי הוא בעל מום שוודאי ימות מחמת ריבוי הדם, יש מי שסובר שאסור לעשות בו מום נוסף, שנאמר כל מום לא יהיה בו, ודורשים מהמילה כל, שאף אם הוא בעל מום אסור לעשות בו מום נוסף. יש מי שסובר שמותר להקיס דמו במקום שעושה מום, אם הוא כבר בעל מום, משום שנאמר תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. שמשמע שרק מי שהוא תמים אסור לעשות בו מום, אבל מי שהוא בעל מום, אין איסור לעשות בו מום נוסף. אז גם אלו שסוברים שמותר לעשות מום בבחור שהוא כבר בעל מום, וכגון בחור שיש לו ריבוי דם, מודים במחמץ את המנחה אחר מחמץ שהוא חייב. התורה אוסרת לעשות את המנחה בחימוץ, שנאמר כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. וכגון שהראשון לש את המנחה בחימוץ, ובא השני וערכה בחימוץ, והשלישי הפאה בחימוץ, כולם חייבים. שנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק י', לא תאפה חמץ, וכן נאמר לא תעשה חמץ. דרשו מכך במסכת מנחות בדף נ"ה עמוד ב', שבא ללמד שהלש והעורך והעופה בחימוץ חייב על כל אחת ואחת. שהרי איסור אפייה בחמץ הוא בכלל איסור עשייה בחמץ, ומדוע כתבה התורה איסור אפייה בפני עצמו? כדי להקיש ולהשוות את כל עשיות המנחה לאפייתה. מה אפייה מיוחדת שמעשה חשוב בפני עצמה, וחייבים עליה בפני עצמה? שהרי התורה כתבה את איסור אפייה בפני עצמו, אף לשתה ועריכתה שהם מעשים חשובים, חייב עליהם בפני עצמם. ואם לש וערך ואפה בחימוץ, חייב על כל אחת ואחת בפני עצמה. ודבר זה נלמד באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, כמבואר במסכת מנחות בדף נ"ה עמוד ב'. ולכן כולם מודים שמחמץ אחר מחמץ חייב, שכן התורה ריבתה שחייב על כל עשיות המנחה בחימוץ, ואף שהשני ערך אחר שכבר החמיץ הראשון בלישה, והשלישי הפאה בחימוץ אחריהם, כולם חייבים. וכן הכל מודים במסרס אחר מסרס שהוא חייב, שנאמר הוא מאוך וחטוט ונתוק וחרוט לא תקריבו להשם, ובארציכם לא תעשו. והרי אם על קרוט שחותך הביצים ומשאירן תלויים ולא מנתקן לגמרי, חייב על נתוק שמנתקן לגמרי, לא כל שכן שחייב. אלא מה החידוש בנתוק שחייב? להביא נותק אחר קורט שהוא חייב על שנתקן. אף שכבר נחרט מקודם והוא סריס, גם כן חייב אם הוא ניתק לגמרי. הרי שיש איסור לסרס אף את הסריס, ואם כן, אי אפשר לומר שהיתר לשתות כוס עיקרין מדובר על אדם שהוא כבר סריס, שהרי אם הוא ישתה את הכוס עיקרין, הוא יעבור שוב על איסור. שואל הרמב"ן, לכאורה מדוע יהיה אסור לסריס לשתות כוס עיקרין משום מסרס אחר מסרס? הרי איסור מסרס אחר מסרס נאמר דווקא כאשר בסירוס השני הוא מוסיף ומחדש דבר שלא היה בסירוס הראשון, וכפי שנלמד מהפסוק, הוא מאוך וחטוט להביא נותק אחר קורט, שבפעולת הנתיקה הוא מוסיף קלקול והשחטה לקריטה שהייתה לפני כן. וכן במחמץ אחר מחמץ, מדובר כשהראשון לש והשני עורך או אופה, שהתורה הקפידה אף שלא יערכו יעפו בחימוץ. אבל סריס, השוטה כוס עיקרין, אין שום תוספת מעשה בכך. ולמה התחייב? מתרץ הרמב"ן שמדובר בסריס שאינו מוליד, אבל עדיין הוא מתהווה ובועל. וכעת על ידי הכוס עיקרין הוא נעקר לגמרי, ושוב אינו מתקשה ואינו יכול להיות נזקק לנשים. ואם כן, יש בשתיית כוס העיקרין תוספת סירוס. ולכן שואלת הגמרא, מדוע אמרנו שלסריס מותר לשתות כוס עיקרין? תרץ את הגמרא והלה, היתר לשתות כוס עיקרין נאמר בזקן שאינו מוליד יותר ומותר לסרסו. ואף שמסרס אחר מסרס חייו, דווקא שם גזירת הכתוב הוא, כיוון שמתחילה נעשה לידי סירוס, אסור להוסיף ולסרסו. אבל זקנה אינה סירוס, אלא שאינו מוליד ואין איסור לסרסו. ולא הרשב"א כתב שהתורה אוסרת רק מסרס אחר מסרס משום שאין ניכר בו שהוא סריס, שכל בחור כמותו מוליד ונראה כמסרסו עכשיו. אבל זקן שניכר בו שאינו ראוי להוליד, לא הקפידה התורה על סיירוסו. מקשה הגמרא על התירוץ שזקן מותר לשתות כוס עיקרין, ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן, הן הן הרפואות האמורות, במסכת גיטין בדף עין עמוד א', למי שאין לו כוח לשמש, החזירו לי לנערותי לאחר שזקנתי, שאוכל לשמש. בגיטין בדף עין מביאה הגמרא רפואה למי שאין לו כוח לשמש, ואמר על זה רבי יוחנן שרפואה זו הועילה לו בזקנותו, שיוכל לשמש, הרי שגם זקן יכול לחזור ולהוליד, ואם כן אסור לסרסו. מתרצת הגמרא אלא היתר לשתות כוס עיקרין נאמר באישה. היא לא מצווה בפריה ורבייה, וממילא אין איסור שתעקר, שתהפוך להיות עקרה. אישה אינה מצווה בפריה ורבייה, משום שכתוב בספר בראשית, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. דורשת הגמרא במסכת יבמות בדף סמכי עמוד ב', שרק איש שדרכו לצאת למלחמות ולכבוש ארצות חייב במצוות פריה ורבייה. אבל אישה שאין דרכה לכבוש אינה מצווה. וממילא גם אין בה איסור סירוס, כי איסור סירוס שייך רק במי שחייב בפריה ורבייה. שואל המלכת חינוך במצווה ריש צד א', כיצד ניתן לומר שאיסור סירוס תלוי במצוות פריה ורבייה? הרי גם בבעלי חיים יש איסור סירוס, ואין להם מצוות פריה ורבייה. ולכן כתב שכוונת הגמרא לתרץ שהתורה לא אסרה סירוס באישה כלל, ואין הטעם משום שאינה מצווה בפריה ורבייה, אלא שאיסור סירוס נאמר רק לאיש ולא לאישה. מקשה הגמרא לתירוץ שלאישה מותר לשתות כוס עיקרין, ולרבי יוחנן בברוקד אמר על שניהם, על האיש ועל האישה, הוא אומר, הכתוב אומר, בספר בראשית פרק א' פסוק כוח, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו, שכן הפסוק נאמר בלשון רבים, כדי ללמד שגם אישה מצווה בפריה ורבייה, מה איקה למימר? איך לשיטתו נבהר את היתר לשתות כוס עיקרין, הרי גם אישה מצווה בפריה ורבייה, ואם כן יש בה איסור סירוס. מתרצת הגמרא אל היתר לשתות כוס עיקרין, נאמר בסקינה שאינה יכולה ללדת, ועל כן אין בה איסור סירוס. ואף שלגבי זקן אמרו בגמרא שיש בו איסור סירוס משום שיכול לחזור לקדמותו וללדת על ידי רפואה, זקנה אינה חוזרת לקדמותה אלא על ידי נס, ועל כן אין בה איסור סירוס, אומר הריטב"א. הנה מאופן נוסף, מדובר בעקרה שאינה יכולה ללדת, ולפיכך אין בה איסור סירוס. ואין בה איסור סירוס אחר מסרס, כיוון שמעולם לא הייתה ראויה להוליד, ורק בסריס שכבר היה ראוי להוליד ונסתרס, יש איסור לסרסו שוב. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף קי"א עמוד א'. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני רפואה בשבת. אומרת המשנה, חושש בשיניו, חש כאב בשיניו, לא יגמע בהם, לא ימלא פיו את החומץ. ויגמע, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות ומלשון, הגמעינינה מעט מים. אז החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ, משום שאין דרך הבריאים לגמע חומץ ומוכח שעושה כן לרפואה. ובמסכת עבודה זרה בדף כוח עמוד א', מסתפקת הגמרא עם כאב שיניים וכמכה של חלל, חלל הגוף שמחללים עליהם את השבת, ולפי זה חושש הכוונה שיש לו קצת מחושים בשיניים, ואינו כואב לו כל כך, ולכן אסור לגמע את החומץ, אבל אם כואב לו מאוד, מחללים עליהם את השבת. או שכאב שיניים אינו מכה של חלל, ואין מחללים עליהם את השבת, אף שמאוד כואב לו, וחושש הכוונה, אף שמאוד כואב לו, אסור לגמע את החומץ, ולא נפשט שם הספק. ולהלכה פוסקים הטור והשולחן ערוך באור החיים סימן שין כפחת, שכאב שיניים הוא כמכה של חלל, ומחללים עליהם את השבת, משום ספק נפשות להקל. וכפי שביאר הבית יוסף, והיינו דווקא כאשר כואב לו מאוד וחלה כל גופו על ידי הכאב הזה, כמבואר במשנה ברורה, בסעיף קטן ח'. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל מטבל הוא מאכלו ופיתו בחומץ כדרכו, ואם נתרפא על ידי כך נתרפא. החושש במותניו לא יסוך בהם יין וחומץ, לפי שאין סכים אותם אלא לרפואה, אבל סכו את השמן, שכן הדרך לסוך שמן גם בלא מכה, ולא שמן ורד, שמן שמתבשלים בו עברדים הרבה ימים בשמש ורפואה ידועה, כך אומר הרן, ולא שמן ורד משום שהוא יקר ואינו מצוי ואין דרך הבריאים לסוחו ומוכח שסח לרפואה. אבל בני מלאכים סחין שמן ורד על מכותיהן, שכן דרכן לסוח אותו בחול גם בלא מכה. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלאכים הם, ומותרים לסוח בשמן ורד. רבי שמעון, הכוונה לרבי שמעון בר יוחאי, סובר שלא מצינו בבני אדם השווים לגמרי, שיהיה דבר שמותר לזה ואסור לזה. וכיוון שרבי שמעון בר יוחאי סובר שכל ישראל בני מלאכים הם, אם כן כולם שווים, ואם מותר לבני מלאכים משום שדרכם לסוח שמן ורד באף בחול, מותר גם לכל ישראל. את רבי שמעון בר יוחאי עם אמרתו הזו, שכל ישראל בני מלאכים, הם פגשנו לאל בדף סמך זין במסכת שבת, בדיוק ביום ההילולה שלו, לג בעומר, תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. זוהי המשנה שלנו בדף קי"א עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מקשה הגמרא על המשנה, רמי להיקשה לו רב אחא אריכא דאור רב אחא בר פפא לרבי אבאו. תנן שנינו במשנתנו, החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ. למאמרה, אם ניתן לומר, דחומץ מעלי לשיניים? חומץ מועיל לשיניים, כי המשנה אוסרת לגמי החומץ בשבת, כיוון שמוכח שעושה כן לרפואה. והכתיב נאמר בספר משלי פרק י' פסוק חבב, כחומץ לשיניים וכישן לעיניים, כן אעצל לשולחיו. כלומר, כשם שהחומץ מזיק לשיניים, כך אעצל מזיק לשולחיו. הרי לנו שחומץ מזיק לשיניים. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה. החומץ שנאמר בפסוק שהוא קשה לשיניים, מדובר בקיוע דפיירה, ביין העשוי מענבים שלא נתבשלו כל צורכם. החומץ שבמשנה, שמועיל, מדובר בחלה, בחומץ העשוי מיין טוב שהחמיץ, והוא כן מועיל לשיניים. תירוץ נוסף, ויבית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אבא בחלה. גם בפסוק וגם במשנה מדובר בחומץ העשוי מיין טוב שהחמיץ, ולא קשה. המשנה עוסקת באופן דאיקה שיש לו מכה, הפסוק עוסק באופן דלקה מכה, שאין לו מכה. מבארת הגמרא, אם איקה מכה, אם יש מכה, חומץ מסי, מרפא את המכה ומועיל לו. ואילקה מכה, מרפא. אם אין מכה, מקווץ את הבשר ומזיק לשיניים שהם נרפים ונעשים רחוקים זה לזה. למדנו במשנה, חושש בשיניו בשבת לא יגמע בהם את החומץ. מקשה הגמרא סתירה על המשנה. והתניא הראשונינו בברייתא, חושש בשיניו לא יגמע ופולט את החומץ, כיוון שמוכח שעושה כן לרפואה, אבל מגמע ובולע. אם הוא מגמע ובולע את זה, מותר לעשות זאת בשבת, כי לא מוכח שזה לרפואה. ואילו במשנה משמע שאסור לגמע גם כשבולע. תרץ את הגמרא, אמר אביי, כי תנן נמי מתניתין, גם משנתנו האוסרת לגמע, מדברת במגמע ופולט תנן. מדובר דווקא במגמע ופולט, אבל לגמע ולבלוע מותר. ולפי זה המשנה הייתה יכולה לומר, אבל מגמע ובולע, שזה חידוש יותר גדול מאשר מטבל כדרכו. אלא שנקטה המשנה, אבל מטבל כדרכו, כיוון שכך היה דרכם לעשות. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כתנן. ובשיטה מקובצת במסכת ביצה בדף חי פירש, שאכן כוונת המשנה לומר שמותר לגמע ולבלוע, ומה שהמשנה אומרת, אבל מטבל הוא כדרכו, הכוונה שמגמע ובולע, שכל שהוא דרך אכילה, גם בלא פת, נקרא טיבול. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, רבה אמר אפילו תימא, אפילו אם תאמר שמשנתנו עוסקת במגמע ובולע, והיא אסרה זאת לא קשה, כיוון שכאן בברייתא מדובר במגמע לפני טיבול, לפני שאכל וטבל פיתו בחומץ, ועל כן מותר לבלוע חומץ, כיוון שלא מוכח שעושה כן לרפואה, שכן היה דרכם לטבול בחומץ בסעודתם בכל יום, והרועה אומר, זהו טיבולו וברצונו לאכול חומץ. כאן, במשנתנו מדובר לאחר טיבול שכבר סעד וטבל פיתו כל צורכו, ולכן אסור לגמע אף אם בולע, כי מוכח שגומע לרפואה. מקשה הגמרא על רב הסתירה מדבריו במקום אחר. מקשה הגמרא ונעימה ונאמר, דה מלפני טיבול שערי, כיוון שלפני טיבול מותר לגמע את החומץ ולבלוע, אז לאחר טיבול נמי שערי, גם לאחר הטיבול יהיה מותר. שאין לך דבר שאסור למקצת השבת ומותר למקצתו. דשמין עלי שערי שמענו לרבה, דאית לי שהוא סובר שאומרים, הועיל והותר לשבת, הותר אף ליום הכיפורים. דאמר רבה, לגבי תבילה ביום הכיפורים, לקמיד בשבת שערי, אין דבר שבשבת מותר לעשותו וביום הכיפורים אסור. ולפיכך, כשם שמותר לטבול בשבת משום שאינו נראה כמתקן עצמו בתבילה, אלא נראה כמתקרר במים, כך גם ביום הכיפורים, אף שיש בו איסור רחיצה, והכל יודעים שמתכוון לתבילה ולתקן עצמו ולא להתקרר במים, מותר לטבול. לפי שאומרים, הועיל בשבת שערי, הועיל ובשבת מותר לטבול, ביום הכיפורים נמי שערי, גם כן מותר. ואם כן, אף לגבי טיבול יש לו לרבה לסבור, שאין לך דבר שאסור למקצת השבת ולמקצתו מותר. אז אם מותר לגמי החומץ ולבלוע קודם טיבול, יהיה מותר גם לאחר טיבול. ומקור הדברים לגבי טבילה ביום הכיפורים, זו הגמרא במסכת ביצה בדף י"ז עמוד ב', שם שנינו במשנה אין מטבילים כלים בשבת, אבל אדם טובל בשבת. שואלת הגמרא מדוע אסור לטבול כלים בשבת, מתרץ רבה משום שנראה כמתקן כלי, אבל אדם אינו נראה כמתקן משום שנראה כרוחץ ומתקרר במים. שואלת הגמרא אמנם בשבת מותר לטבול כיוון שנראה כמתקרר במים, אבל ביום הכיפורים שיש איסור רחיצה משום עינוי, הכל יודעים שאינו רוחץ במים אלא טובל ומתקן את עצמו, ומדוע לא אסרו משום שנראה כמתקן? על זה תרץ רבה, אין באיסורי שבת דבר שהוא מותר בשבת ואסור ביום הכיפורים. הועיל ובשבת מותר, גם ביום הכיפורים מותר. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, הועיל ומותר לגמי החומץ ולבלוע קודם טיבול בשבת, יהיה מותר לגמוע ולבלוע חומץ גם לאחר טיבול. מתרץ את הגמרא, הדר בי רב המח. רב החזר בו ממה שחילק בין גמייה שקודם טיבול לגמייה שלאחר טיבול. ואכן הוא סובר, אם מותר לגמי הקודם הטיבול, יהיה מותר לדעתו לגמי גם לאחר הטיבול. הוא יתרץ את הסתירה כשיטת הבאיה שמדובר במשנה במגמי ופולט, שזה אסור בכל מקרה. אז בתחילה תרץ רב את משנתנו שיש חילוק בין קודם אכילה לאחר אכילה. לאחר מכן חזר בו וסבר שמותר לטבול ביום הכיפורים מדין הועיל, והוא צריך לחזור בו מתירוצו כאן ולתרץ את המשנה כאביי. שואלת הגמרא, מניין לנו שרב חזר בו מתירוצו כאן? אולי חזר בו מדין הועיל שאמר במסכת ביצה לגבי תפילה ביום הכיפורים? שואלת הגמרא, ממאי דמאח עד הרבה? מניין לנו שחזר בו רב מתירוצו כאן? דילמה, אולי מהאי עד הרבה? אולי חזר בו ממה שהתיר טבילה ביום הכיפורים, מועיל ומותר בשבת, והוא סובר שלא אומרים מועיל. וביום הכיפורים אסור לטבול, אף שבשבת מותר. ואחרי שחזר בו, תירץ את משנתנו שיש חילוק בין גמיית החומץ קודם אכילה, לבין גמיית החומץ לאחר אכילה. ומסביר רשי שלפי הבנת הגמרא עכשיו צריך לומר, שבתחילה אמר רב הדין הועיל שמותר לטבול ביום הכיפורים, ולאחר מכן חזר בו וסבר שאסור לטבול ביום הכיפורים משום שלא אומרים מועיל. ואחרי שחזר בו, תירץ את משנתנו שיש חילוק בין גמיית החומץ קודם האכילה, לבין גמיית החומץ לאחר אכילה. תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך לומר שרב הסובר שאסור לטבול ביום הכיפורים. דתניה, שנינו ברייתא, כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים. הרי שמותר לטבול ביום הכיפורים, שאומרים מועיל ובשבת מותר, גם ביום הכיפורים מותר, ואם כן ודאי שחזר בו רב המתירוצו כאן, שיש חילוק בין קודם טיבול לאחר טיבול, ואמר שבכל מקרה מותר לגמע חומץ ולבלוע אותו בשבת. אז למסקנת הגמרא רב הסובר כי הבעיה שמותר לגמע ולבלוע גם לאחר טיבול, ובמשנתנו שאסרו לגמע מדובר במגמע ופולט, וכך נפסק להלכה בטור והשולחן ערוך באורח חיים סימן שכ"ח סעיף למד ב', החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט, אבל מגמע ובולע או מטבל כדרכו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, חושש במותניו בשבת לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן ולא שמן ורד. בני מלכים סחים שמן ורד על מכותיהם, שכן דרכן לסוך בחול. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם, ולכן מותר להם לסוך גם שמן ורד. אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב בשמו של רב הלכה כרבי שמעון, שמותר לכל אדם לסוך שמן ורד. מקשה הגמרא על רב לממרא דרב כרבי שמעון סביר עלי. האם ניתן לומר שרב סובר בכל הלכות שבת כרבי שמעון? הבינה הגמרא שאם רב פוסק כרבי שמעון בשמן ורד, הרי הוא פוסק כמותו בכל הלכות שבת, ועל כך היא מקשה אם ניתן לומר שרב פוסק בכל הלכות שבת כרבי שמעון? ואמר רב שימי ברכי המשמי דרב בשמו של רב, היי מסוכייתא דנזייתא, בגד שכורכים סביב ברז החבית כדי לסתום היטב את הנקב שבו הברז, שהנקב יותר גדול מהברז שמכניסים בו, ולכן כורכים בגד סביב הברז וסותמו היטב כדי שלא ייזל מן החבית החוצה. אסור להדוק ביום התווה, אסור להדק אותו ביום טוב, והוא הדין בשבת משום סוחט. איסור סחיטה בשבת הוא או משום ליבון שמחבס את הבגד, או משום מפרק שהוא תולדה של דש, ולחייבו משום דש שייך דווקא כאשר אין המשקה הנסחט הולך לאיבוד. אבל אם הוא הולך לאיבוד הוא לא דומה לדש, ומשום ליבון שייך דווקא כאשר סוחטו ממים שהבגד מתכבס בו. אבל בשאר המשקים אין שייך בהם משום ליבון, שהרי הם מלכלכים את הבגד ולא מחפשים. ואף שאינו מתכוון לסחוט אלא לסתום את הנקב אסור, שרב סובר בדבר שאין מתכוון כמו רבי יהודה שאוסר ולא כמו רבי שמעון שמתיר. כמבואר במסכת ביצה בדף כ"ג עמוד ב', שנחלקו רבי שמעון ורבי יהודה בדבר שאינו מתכוון, כגון גרירת כיסא, מיטה וספסל, שרבי יהודה סובר שאסור לגרור בשבת מיטה, כיסא וספסל על הארץ, אף שאינו מתכוון לעשות חריץ באדמה, ורבי שמעון סובר שמותר ובלבד שלא יתכוון, הרי שרב אינו סובר. מתרץ את הגמרא בהאי בדין סתימת נקב החבית, אפילו רבי שמעון מודה שזה אסור. דבאי ורב אדמרי תרווי, ושניהם אמרו, והם אמרו את דבריהם לאיל, בדף עין ה' ובדף קוף ג' ולכמן בדף קוף י' ז' ובדף קוף חף, ובדף קוף למד ג' ובדף קוף מם ג', וכן במסכת סוכה בדף למד ג', וכן במסכת כתובות בדף ו', וכן במסכת בחורות בדף חף ה', וכן במסכת ביצה בדף למד ו', וכל המקומות הללו אבאי ורב אמרו, שמודה רבי שמעון, שבדרך כלל סובר שבשבת דבר שאין מתכוון מותר, בפסיק רישא ולא ימות, באומר אחתוך את ראש הבהמה ואיני מתכוון שתמות, שהוא כן חייב, כיוון שוודאי תמות והרי הוא כמתכוון. רבי שמעון סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, ודווקא אם אינו עושה ודאי איסור, כגון גורר מיטה או ספסל על גבי קרקע שמותר, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, ואף שיש חשש שמה יעשה חריץ. בכל אופן, כיוון שאפשר לגרור מיטה וספסל בלא לעשות חריץ, הרי זה דבר שאין מתכוון ומותר. אבל אם הוא דבר שוודאי יעשה איסור, כגון שחותך ראש בהמה, אף שאינו מתכוון שתמות, חייב גם לשיטת רבי שמעון, כיוון שוודאי תמות, והרי הוא כמתכוון. כל ההסבר הזה ברש"י במסכת סוכה, בדף למד ג' עמוד ב'. אם כן, גם להדק את הנקב בפי החבית, יסבור רבי שמעון שאסור, כיוון שוודאי יסחוט. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב. כיצד פסק רב כרבי שמעון, שלכל אדם מישראל מותר לסוך בשמן ורד בשבת, ומשמע מזה שהוא פוסק כרבי שמעון בכל הלכות שבת? ואמר רב חייא בר אשי, אמר רב בשמו של רב הלכה כרבי יהודה בדבר שאין מתכוון אסור. ורב חנן ברמי אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר. ורב חייא בר אבין מתני לה בלא גברי, שנה את פסק ההלכה בלא שמות האמוראים, שאמרו בשם רב ושמואל, אלא כך הוא שנה. רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, הרי שרב פסק כרבי יהודה, ומדוע בשמן ורד פסק כרבי שמעון שמותר לסוך מזה בשבת? מתרץ את הגמרא אלא אמר רבה, אני וארי שבחבורת תרגמינה, אנחנו העמדנו וביארנו את דברי רב שלא יהיה קשה עליו, ומנו, מי הוא הארי שבחבורה אליו התכוון רבה? רב חייא בר אבין, שרב אמר הלכה כרבי שמעון שמותר בשמן ורד ולאו מטעמי, אבל לא מאותו טעם שהתיר רבי שמעון. רב אינו סובר בשמן ורד כרבי שמעון, אלא מה שהתיר לסוך שמן ורד בשבת זה מטעם אחר, וממילא יכול לפסוק בהלכות שבת כרבי יהודה בר פלוקטה של רבי שמעון. שואלת הגמרא, מה הכוונה שרב פסק כרבי שמעון ולא מטעמו? מהי הלכה כרבי שמעון ולאו מטעמי? מה הכוונה הלכה כרבי שמעון ולא מטעמו? אילא אם נאמר שהכוונה היא שהלכה כרבי שמעון דשארי שמותר ולאו מטעמי ולא מטעמו של רבי שמעון, דילו רבי שמעון סבר שמן ורד מסי מרפא, ואף על פי כן מותר משום שכל ישראל בני מלאכים הם, ואין לך דבר שמותר לאחד ואסור לשני, דהיינו לא מצינו בבני אדם השווים לגמרי שיהיה מותר לזה ואסור לזה. וכיוון שרבי שמעון בר יוחאי סובר שכל ישראל בני מלאכים הם, אם כן כולם שווים, ואם מותר לבני מלאכים מותר גם לכל ישראל לסוך בשמן ורד בשבת. ורב חולק על רבי שמעון ולדעתו אסור אם זה מרפא, אלא שסבר ששמן ורד לא מסי, הוא לא מרפא כלל ולכן מותר. אם זה החילוק, וכי אפשר לומר שסבר רב ששמן ורד לא מסי, הוא אינו מרפא? ועמידי קטני, מכך ששנינו במשנתנו בני מלאכים סכין על גבי מקותיהן שמן ורד, מכלל דה מסי, מוכח שאף תנא קמא סובר ששמן ורד מרפא, שאם לא כן מדוע סכים אותו על המכה? אלא מבארת הגמרא, מה הכוונה שרב פסק כרבי שמעון ולא מטעמו, אלא הלכה כרבי שמעון דשארי ולא מטעמי ולאו מטעמי. דילו רבי שמעון סבר אף על גב דלא שכיח, אף שלא מצוי שמן ורד במקומו של הסך ממנו, כי דמיו יקרים והכל יודעים שאינו סך אותו בשבת אלא לרפואה, שרי מתיר זאת רבי שמעון. ואילו רב סבר איש שכיח אין, אם שמן ורד מצוי וכולם משתמשים בו לסוך בשבת מותר, ואילו שכיח לא, אסור לסוך ממנו. באתרא דרב שכיח מישחא דוורדא, במקומו של רב היה מצוי שמן ורד לכולם ולא מוכח שסך לרפואה, לפיכך איתי רב לסוך שמן ורד ולא משום שהוא סובר כרבי שמעון. אדרן הלך שמונה שרצים, אדרן הלך שמונה שרצים, אדרן הלך שמונה שרצים בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק ה-14 במסכת שבת, פרק ששמו שמונה שרצים, פרק שמסתיים בדף קוף י' א' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את המשנה הפותחת את הפרק ה-15 של מסכת שבת, פרק ששמו ואילו קשרים. בפרק הזה התבהרו דיני מלאכות כושר ומתיר שנמנו במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', שמנתה את למתת מלאכות השבת. אומרת המשנה פותחת את הפרק ה-15 במסכת שבת, משנה שמבארת על אילו קשרים חייבים חטאת עם הסעם בשבת, אילו קשרים שהעושים אותם חייבים עליהם חטאת משום מלאכת כושר. קשר הגמלין שקושרים מוליכי הגמלים, וקשר הספנין שקושרים מוליכי הספינות, שהם קשרים המתקיימים לעולם, אבל קשר שאינו יכול להתקיים לעולם, אין חייבים עליו. ומסביר רש"י, שמן התורה חייבים על קשירה רק בקשר שיכול להתקיים לעולם, שכן מלאכות שבת נלמדות מהמלאכות שהיו במשכן, והקשרים שהיו במשכן היו קשרים המתקיימים לעולם, שההורגים את העיריות למשכן, אם היה נפסק להם חוט, היו קושרים אותו, כמבואר לאל בדף עין דלת עמוד ב'. אומרת המשנה, הוא כשם שהוא חייב חטאת על קישורן, על קשירתם של קשרים אלו משום קושר, כך הוא חייב חטאת על היתרן, על התרתם של הקשרים הללו משום מתיר, אבל אם מתיר קשר שאינו של קיימה, אין חייב על כך חטאת. וגם לגבי מלאכת מתיר, האופן בו הייתה מלאכה זו במשכן הוא בקשר של קיימה, כמבואר לאל בדף עין דלת עמוד ב', שציידי דג החילזון שמדמו היו עושים את צבע התחילת, היו משתמשים ברשתות העשויות קשרים קשרים שדרכם להתקיים לעולם. היו צריכים לפעמים להתיר את הקשרים ברשתות כדי לקצר אותם או להרחיבם. מסיים את המשנה ואומרת רבי מאיר אומר, כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו, משום שהוא רפוי ואינו מהודק, אין חייבין עליו על קשירתו ואפילו עם עשאו לקיימה. לדעת רבי מאיר אין חייבים על קשר כזה, אבל אסור לכתחילה לעשותו אם הוא לקיימה. כותב הריטב"א שרבי מאיר אינו חולק על תנא קמא, אלא מפרש את דבריו, אבל הרמב"א בפירוש המשניות, וכן בספר היראים, כתבו שאין הלכה כרבי מאיר, ומבואר שיש כאן מחלוקת, ותנא קמא סובר שחייבים על כזה קשר. זוהי המשנה הפותחת את הפרק ה-15 במסכת שבת, פרק שתחילתו במרכז העמוד בדף קוף י' א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דברי המשנה ושואלת, מה עם קשר הגמלין וקשר הספנין? אילי מה קיטרא דקטרי ביזממה, אם נאמר שמדובר כאן על הקשר שבו קושרים את הרצועה בטבעת הקבועה באפה של הנעקה, שינה קיבת הגמל, ובה קושרים את הבהמה ליתד או לעמוד כדי שלא תברח, וכן לגבי ספינה מדובר על קיטרא דקטרי. בהיסטרידה, הקשר שבו קושרים את הרצועה לטבעת הנמצאת בראש הספינה, ובה קושרים את הספינה כשרוצים להעמיד אותה. ונסביר, הדרך היא לעשות נקב בחותמה של הנעקה וקושרים בו רצועה אחת כעין טבעת. וטבעת זו נקראת זממה, והיא נשארת מחוברת שם לעולם, והרי זה קשר של קיימה, וכשרוצים להעמיד את הבהמה שלא תברח, קושרים לטבעת הזו רצועה ומחברים אותה ליתד או לעמוד. וקשר זה אינו של קיימה לעולם, שכשרוצים להוליך משם את הבהמה, מתירים את הקשר של הרצועה, וכן עושים בספינה שמחברים רצועה כעין טבעת לנקף שבספינה, וטבעת זאת נקראת איסטרידה, והוא קשר של קיימה לעולם, ולטבעת זו קושרים רצועה, ואותה מחברים אל העץ הנמצא על האדמה, וקשר הרצועה אינו של קיימה, שכשרוצים להפליג, מתירים את הרצועה משם. אם כן, שואלת הגמרא, היי, הקשר הזה, קשר שאינו של קיימה הוא, שרי כשרוצה ליטול את הבהמה או את הספינה משם, הוא מתיר את הרצועה משם. משיבה הגמרא אל הקיטרא דזממה גופי, מדובר כאן בקשר שקושרים בו את הטבעת עצמה לאפה של הבהמה, שטבעת זו מתקיימת שם לעולם. ודאיסטרידא גופא, וכן מדובר בקשר של טבעת הספינה עצמה, שקושרים אותה לנקף שבראש הספינה, וטבעת זו מתקיימת שם לעולם. על קשרים כאלו אם עשה בשבת, אמרה המשנה, שחייב קורבן חטאת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי מאיר אומר, כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו, אין חייבים עליו, משום שהוא רפוי ואינו מעודק, ולא חייבים על קשירתו אפילו אם עשאו לקיימה. ויהיה הגמרא ספק בשיטתו של רבי מאיר. באי רב אחד בוי, אחוי דמראחה, הסתפק רב אחד בוי יחיף של מראחה, קשר עניבה, דהיינו, שעושים לולאה בצידו האחד של החוט וכורחים סביבה את צידו השני ועושים מהם קשר. דהיינו, כנהוג בקשירת שרוכי הנעליים, שעושים תחילה קשר אחד רגיל, והקשר שעושים על גביו הוא עניבה. וכותב רבינו חננאל שזה חצי קשר. וקשר זה הוא מהודק היטב, אבל ניתן להתירו במשיכה ביד אחת. לרבי מאיר מהו, מה דינו של הקשר הזה? האם חייבים עליו או לא? וצדדי הספק הם, מהו טעמו של רבי מאיר? האם טעם הידי רבי מאיר, טעמו של רבי מאיר, שקשר שאפשר להתירו באחת מידיו אין חייבים עליו? משום דבר זה עצמו, די יכול להתירו באחת מידיו הוא, שקשר שיכול להתירו באחת מידיו לא חייבה עליו התורה, והנמי, והרי קשר עניבה גם הוא קשר שיכול להתירו באחת מידיו, ואם כן, אין חייבים עליו. עודיל מה טעם עדי רבי מאיר הוא משום דלו מהדק. אולי טעמו של רבי מאיר, שאומר שלא חייבים קורבן חטאת, משום שקשר שיכול להתירו באחת מידיו אינו מהודק, וכל קשר שאינו מהודק לא חייבה עליו התורה. מהדק, אבל הקשר הזה, קשר העניבה הזה, הוא מהודק, ואם כן, כן חייבים עליו. אם עשה זאת בשבת, חייבים עליו קורבן חטאת, אם עשה זאת בשגגה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, כי היא לא נפשטה. ובגמרא לקמן בדף קופיות ג' עמוד א' התבהר, שנחלקו בדבר רבנן ורבי יהודה, שרבנן התירו קשר עניבה ורבי יהודה אוסר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה השנייה, בדף קופיות א' עמוד ב'. המשנה ממשיכה בדיני מלאכת קושר. אומרת המשנה, יש לך קשרין שאין חייבין עליהן חטאת, כפי שחייבים על קשר הגמלין וכקשר הספנין, אבל אסור לעשותם. והגמרא תבאר על אילו קשרים מדובר. אומרת המשנה, קושרת אישה מפתח חלוקה כאין לשונות יוצאות משני צידי החלוק, שקושרת בהם את צוותי החלוק סמוך לצוואר, וקושרת של ימין בכתף שמאל ושל שמאל בכתף ימין. רש"י אומר, כמו שיש לה גלחים, לכמרים, וכן את חוטי הסבכה מגבעת על הראש העשויה כאין רשת, ויש לה חוטים משני צידי הראש וקושרים אותה מאחורי העורף, אומר הרי מילוניל, ושל פיסקאיה, חגורה רחבה שיש בראשה חוטים כדי לקשור אותה בהם, וכן קושרים את הרצועות של המנעל ושל הסנדל. מנעל עשוי מכמה חתיכות של אור רך וחופה את כל כף הרגל מכל צדדיה, ונקשר ברצועה קצרה על גב הרגל, ואילו סנדל עשוי מחתיכת אור אחת קשה, ואינו חופה אלא את תחתית כף הרגל הדורסת על הקרקע, וכן את העקב ונקשר ברצועות ארוכות על כל גב הרגל ולעיתים גם על השוק, מסביר המאירי. ונודות של יין ושמן העשויים מעור שכופפים את פיהם וקושרים אותם, וכדירה של בשר שפעמים שקושרים בגד על פיה, והטעם שמותר לקשור את כל הקשרים הללו, משום שמתירים אותם בכל יום ואינם דומים לקשר של קיים הכלל. מביאה המשנה קשר נוסף המותר לכתחילה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, קושרין חבל ברוחב הפתח לפני הבהמה בשביל שלא תיצא. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קי"א עמוד ב', המשנה השנייה מתחילת הפרק ה-15 במסכת שבת, פרק ששמו ואילו קשרים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדברי המשנה ומקשה, אגוף הקשיא, משנה זו היא קשה מצד עצמה, היא סותרת את עצמה. אמרת, בתחילה נאמר במשנה, יש קשרים שאין חייבים עליהן, כקשר הגמלין וכקשר הספנין, משמע, שרק חיוב ההודלקה, חיוב חטאת אין על כך, האיסור האיקה, אבל יש איסור לעשות זאת. ועד הרטני, ולאחר מכן שנינו במשנה, קושרת אישה, מפתח חלוקה, משמע שאפילו לכתחילה, מותר לה לקשור את הקשרים הללו. והגמרה סברה בתחילה שמה ששנינו קושרת אישה מפתח חלוקה זה פעירות על הרישה, ולא שיש כאן שני דינים נפרדים, ולכן מקשה את הקושייה הזו. מתרץ את הגמרה אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה. יש קשרים שאין חייבים עליהם קורבן חטאת, כשם שחייבים קורבן חטאת על קשר הגמלין וכקשר הספנין, אבל אסור לעשותם לכתחילה. ומה הם יהיו? מה הם הקשרים הללו? קיטרה דקטרי בזממה, וקיטרה דקטרי באיסטרידה. הקשר שקושרים בו את הרצועה הארוכה לטבעת שבאפה של הבהמה, וברצועה זו קושרים את הבהמה לאבוס כדי שלא תברח, והקשר שקושרים בו את הרצועה לטבעת הנמצאת בראש הספינה, ובה קושרים את הספינה כשרוצים להעמיד אותה. בקשרים אילו, חיוב האודלקה, רק חיוב קורבן חטאת אין. האיסור האיקה, אבל יש איסור לעשותה, משום שפעמים שמשאיר אותם שם שבוע או שבועיים, ומתיר רק את הצד המחובר ליתד או לעמוד שבו קשורה הבהמה. ובספינה, הדרך כשבאה לנמל, להשאירה קשורה כמה שבועות, וכשרוצים להושיט אותה, מתירים את הרצועה, כך אומר הרשש. ומוסיפה המשנה דין נוסף, יש קשרים שמותרים לכתחילה לעשותם, ומה הניעו? ואילו הם הקשרים שהולכת המשנה ומונה לאחר מכן, קושרת מפתחי חלוקה וכולי, שהדרך להתירם בכל יום ויום. ומה ששנינו בסעיף הקושרת אישה מפתח חלוקה, זה לא מוסב על הדין האמור קודם לכן שיש קשרים שהעושה אותם פטור אבל אסור, אלא זהו דין בפני עצמו. וכאילו שנינו במשנה כך אומר הריטב"א, יש קשרים שעושה אותם פטור אבל אסור, ויש קשרים שמותר לעשותם לכתחילה. שנינו במשנה קושרת אישה מפתח חלוקה. מקשה הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שמותר לקשור קשר כזה, שהרי היא מתירה אותו בכל יום ויום, ומדוע הוא צריכה המשנה ללמד זאת? שואל השפת אמת, מהי קושיית הגמרא פשיטא? הרי עדיין לא שנינו היתר לכתחילה בשום קשר. אז מניין שקשר שמתירים אותו בכל יום מותר לכתחילה? הברכת אברהם מתרץ שמעשים שבכל יום שהיו עושים קשרים כאלו, היה פשוט לגמרא שהם מותרים. בעוד שלאסור קשר הנצרך ליומו, זה גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה. ומבואר בגמרא במסכת עבודה זרה בדף למדבב, אין גוזרים על הציבור גזירה כזו. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שמותר לקשור קשר כזה, שהרי היא מתירה אותו בכל יום ויום. ומדוע הוא צריכה המשנה ללמד זאת? מתרץ את הגמרא, לא צריכה. לא הוא צריכה המשנה ללמד זאת, אלא באופן דאיטלי טרי דשי. יש לחלוק הזה שני פתחים. כלומר, הוא פתוח מלפנים, וכדי לסגור את הפתח, יש לו שני זוגות של לשונות, האחד למעלה והשני נמוך יותר. ובכל זוג, יש לשון לימין ולשון לשמאל. וגם אם היא מתירה רק אחת מהלשונות, היא כבר יכולה לפשוט וללבוש את החלוק בדוחק. מהו דתאים השם התאמר שיש לך חשוש, שכשתרצה לפשוט את החלוק, תתיר רק לשון אחת, וחד המיני הוא בתולי מבטל, ואת הלשון השנייה תבטל ותשאיר אותה קשורה כך, ונמצא שהוא קשר של קיימה. וכיוון שכך נאסור עליה לקשור את שני הפתחים, שהרי איננו יודעים איזה מהם תתיר ואיזה תשאיר קשור, כמה שמלן, לכך הוא צריכה המשנה ללמד שאין חוששים לכך ומותרת לקשור את שני הפתחים. שכיוון שאין יודעים איזה מהם תתיר ואיזה יישאר קשור, כל אחד נחשב שהוא עומד להתיר, ועוד שלפעמים מתירה את שניהם. כך אומר הריטב"א, ובחידושים המיוחסים לרן כתב, שכיוון שהיא מתירה בכל פעם זוג אחר, אין זה קשר של קיים הכלל. אומרת הגמרא שנינו במשנה קושרת אישה מפתח חלוקה וחוטי סבכה. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שמותר לקשור קשר כזה, שהרי מתירה אותו בכל יום, ומדוע הוא צריכה המשנה ללמדנו זאת? מתרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה ללמד זאת, אלא באופן דרוויח עלה, שהכובע אינו דחוק בראשה, אלא קושרת אותו ברווח, ויכולה לחלוץ אותו מראשה גם כשהוא קשור. מהו דתי ממיש לפשלפלה? שמה תאמר שיש לך חשוש שכשתרצה להוריד את הכובע, תשלוף את הכובע מראשה כך, מבלי להתיר את הקשרים, ונמצא שקשר זה הוא קשר של קיימה ואסור לעשותו. כמה שמלן, הוא צריכה המשנה ללמד שאין חוששים לכך, משום ואישה חסה על שערה וחוששת שתוציא את הכובע בדוחק ויתלש שערה ומישרה שריה לה, ולכן אינה חולצת את הכובע כך, אלא מתירה את הקשרים ומוציאה אותו, ומשום כך מותר לה לקושרו. אומר רש"י, כיוצא בזה יש לתרץ לגבי הקשר הנוסף שהביאה המשנה שקושרת לכתחילה גם את חוטי הפסקאיה, והיינו חגורה רחבה, שהיה מקום לחשוש שתפשוט אותה דרך רגליה מבלי להתיר את הקשר, ונמצא שהוא קשר של קיימה, ואסור לעשותו. כמה שמלן, משמיעה לנו המשנה שאינה עושה כך משום צניעות אלא מתירה את הקשר. וממילא זה לא קשר של קיימה ומותר להתירו בשבת. עוד שנינו במשנה קושרת אישה מפתח חלוקה ולאחר מכן נאמרו רצועות מנעל וסנדל. מקשה הגמרא סתירה בעניין הזה בין כמה ברייתות. איתמר נאמר בבית המדרש, התיר רצועות של מינעל וסנדל, והסברנו כבר שהחילוק בין מינעל לסנדל הוא שהמינעל עשרים מכמה חתיכות שלא רך וחופה את כל כף הרגל מכל צדדיה ונקשר ברצועה קצרה על גב הרגל, ואילו סנדל עשוי מחתיכת אור אחת קשה ואינו חופה אלא את תחתית כף הרגל הדורסת על הקרקע, וכן את העקב ונקשר ברצועות ארוכות על כל גב הרגל ולעיתים גם על השוק. ומוסיף הרטב"א שמשום כך סנדל אינו מתהדק יפה על הרגל. אם כן, נאמר בבית המדרש התיר רצועות של מינעל וסנדל, תני חדא שנינו בברייתא אחת שחייב חטאת, ותני אידך שנינו בברייתא אחרת שהוא פטור מחטאת אבל אסור לעשות כן, ותני אידך שנינו בברייתא שלישית שמותר לעשות זאת לכתחילה. אם כך מסיימת הגמרא, קשיא מנעל למנעל, יש סתירה בין הברייתות ממנעל על מנעל, וקשיא סנדל לסנדל, וכן קשה סתירה מסנדל לסנדל. מתרצת הגמרא, סתירה שהקשינו ממנעל למנעל לא קשיא, משום שהברייתות עוסקות באופנים שונים. דעה דקטני, מה ששנינו שחייב חטאת, מדובר בדאוש קפי, קשר שהסנדלר עושה כשדוחף הרצועה במנעל, קושר קשר בצידה האחד בתוך המנעל, ומחבר אותה למנעל באופן שלא תוכל לצאת. קשר כזה קיים לעולם. ובצידה השני של הרצועה קושרים את המנעל בכל יום. והוא שחפי בארמית זה הרצענים, מתקני הנעליים. ומה ששנינו שפטור אבל אסור, מדובר בדרבנן, במנעל של תלמידי חכמים, שאין רגילים להדק את הקשר של המנעל ולקשור אותו על הרגל בדוחק, אלא קושרים אותו כשהוא רפוי וחולצים ונועלים אותו כשהוא קשור. אבל כשעוברים בתוך טיט מתירים את הקשר וחוזרים וקושרים אותו בדוחק, כדי שלא ידבק המנעל בטיט וישמט מרגלו, ונמצא שקשר זה עשוי לזמן אבל אינו מתקיים לעולם, ולכן פטור אבל אסור. והטעם שתלמידי חכמים עושים כך, משום שבהילוכם הם מהלכים בנחת, אינם מרבים להלך ברחובות אלא עוסקים בתורה בבית המדרש, ולכן אינם צריכים שהמנעל יהיה קשור לרגלם בחוזק. אבל שאר בני אדם שילוחם ברעש וברוגז לעסקיהם צריכים להדק את המנעל היטב ולהתירו כדי לחולצו. כך אומר המאירי. והרדווה פירש בשם רי, שגם תלמידי חכמים מהדקים את המנעל בחוזק אבל אינם רגילים לחלוץ את נעליהם, אלא רק מליל שבת לליל שבת, משום שכל השבוע ישנים בנעליהם, מכיוון שהם עוסקים בתורה כל הלילה, ולכן הקשר של המנעל שלהם פטור אבל אסור. מכאן אומר הביאור הלכה, יש להוכיח כי שיטת הראשונים הסוברים שחיוב מלאכת מתיר הוא גם במתיר על מנת שלא לקשור, שאם לא כן קשה, מדוע לא תרצה הגמרא שמה ששנינו חייב זה במתיר על מנת לקשור, ומה ששנינו פטור אבל אסור זה במתיר שלא על מנת לקשור. ממשיכה הגמרא ומבארת מה ששנינו שמותר לכתחילה לעשות קשר כזה. מדובר בדבני מחוזה, במנעל של בני מחוזה שהם רחבי לבב, חפיצים למלא תאוות ליבם ומקפידים על לבושם ונעליהם שיהיו מכוונים, וקושרים את נעליהם בדוחק וצריכים להתיר את הקשר בערב כדי לחלוץ את המנעל. נמצא שקשר כזה עשויים להתירו בכל יום ולכן מותר לכתחילה. שואל השפת אמת, הרי למסקנת הגמרא נצטרך להעמיד גם את מה ששנינו במשנתנו שמותר לכתחילה לקשור רצועות מנעל וסנדל, דווקא במנעל של בני מחוזה או בסנדל שיוצאים בו שני אנשים, כמו שתאמר הגמרא מיד בהמשך. וזה דוחק, שהרי המשנה לא חילקה בזה כלל. תרץ השפת אמת שמה ששנינו במשנה הוא רצועות מנעל וסנדל, מוסב על מה ששנינו קודם לכן, קושרת אישה. דהיינו שמדובר במנעל וסנדל של אישה, שדרך אישה להקפיד על נעליה, שיהיו קשורות היטב כמו בני מחוזה. כמו שמשמע לקמן בדף קוף ממה לפעמוד ב', שאישה מקפידה אם אין המנעל מכוון למידת רגלה. אומרת הגמרא, וכן הסתירה שהקשנו מסנדל לסנדל לא קשיא, גם כאן עוסקות הברייתות באופנים שונים, ולכן אין סתירה ביניהם. הדה קטני, מה ששנינו שחייב חטאת, מדובר בדטאי, בסנדלים של סוחרים ישמעאלים דקטרי ושקפי, שהסנדלרים קושרים בהם את הרצועות בקשר קבוע מתקיים לעולם. סוחרים אלו היו מרבים ללכת בדרכים, והסנדלר היה עושה לכל אחד מהם סנדל לפי מידת רגלו, וקושר אותו בקשר מעולה, ולכן אם יתירו בשבת חייב חטאת, מסביר רבינו חננאל. ומה ששנינו פטור אבל אסור, מדובר בסנדלים של שאר אנשים, שאין קובעים בהם רצועות על ידי אומן, אלא הם קשורים בדחומרת הדקטרי אינאו, בקשר סתם שהאנשים עצמם קושרים בו את הסנדל וחוזרים ומתירים וקושרים אותו, ופעמים שמתקיים הקשר שבוע או חודש. ואין צריכים להתיר את הקשר בכל יום כדי לחלוץ את הסנדל, מפני שאין הקשר מעודה כל כך, אומר המאירי. ולכן אסור לכתחילה לעשותו, אבל אין בו חיוב חטאת, משום שאינו מתקיים לעולם. ומה ששנינו שמותר לכתחילה, מדובר בסנדל דנפקה בי בית רי, שיוצאים ומשתמשים בו שני אנשים, פעם זה ופעם זה, וכל אחד ואחד צריך לקשור אותו לפי רגלו, ולכן בכל יום קושרים ומתירים אותו. אז הסוגיה התבהרה לשיטת רש"י, ולדבריו הכלל המבואר בסוגיה הוא שיש שלושה סוגי קשרים. א', קשר שהוא קיים לעולם וחייבים עליו מן התורה. ב', קשר שאינו קיים לעולם אבל עשוי להתקיים בשיעור זמן מסוים, פטור מן התורה אבל אסור מדרבנן לעשותו. ג', קשר שהוא עשוי לקושרו ולהתירו בכל יום ויום, ואז מותר לכתחילה לקושרו ולהתירו, ואפילו הוא מעודק היטב עד שצריך להתירו בשתי ידיו. אבל שיטת הריף הרמב"ם מלכות שבת פרק י' הלכה א', שאין חייבים מדאורייתא אלא על קשר שהוא גם מעשה אומן וגם של קיימא. אם יש בו רק אחד מהם, שהוא מעשה אומן אבל אינו מתקיים לעולם, או שהוא מתקיים אבל אינו מעשה אומן אלא מעשה אדיוט, פטור אבל אסור. ואם הוא גם מעשה אדיוט וגם אינו של קיימא, מותר לכתחילה לעשותו. בביאור תירוץ הגמרא לדבריהם הוא, שבמינהל של רצענים, הקשר הוא של קיימא וגם מעשה אומן ולכן חייב חטאת. ובדרבנן הקשר הוא מעשה אדיוט אלא שהוא של קיימא ולכן פטור אבל אסור. הקשר של בני מחוזה הוא קשר שאינו של קיימא וגם מעשה אדיוט ולכן מותר לכתחילה. וכן בסנדל של ישמעאלים, את הקשר קושרים הסנדלרים, הוא מעשה אומן וגם של קיימא וכן חייב חטאת. ובקשר סתם שאנשים עצמם קושרים בו את הסנדל, זה מעשה אדיוט אלא שהוא של קיימא ולכן פטור אבל אסור. סנדל שיוצאים בו שניים הוא קשר שאינו של קיימא וגם מעשה אדיוט ולכן מותר לכתחילה. ויהיה הגמרא מעשה שעסקו בדינו של סנדל המשמש שני אנשים. כדי רב יהודה, כמו המעשה שהראה לרב יהודה, דרב יהודה אחוה דרב סלה חסידה, רב יהודה אחיו של רב סלה החסיד, אב אליה הוא זוגה דסנדלה, היה לו זוג סנדלים אחד, זימנין דנפיק בהיו, זימנין נפיק בינוקי, פעמים שהיה יוצא בהם הוא, ופעמים שהיה יוצא בהם בנו הקטן. עתה לקמי דה אביי, בא רב יהודה לפני אביי בשבת, ואמר לי, שאל אותו, כי אי גוונה באופן כזה שאני מתיר כעת את הסנדל ובני לובש וקושר אותו, ולצורך כך עליי להתיר את הקשר שעשה הסנדלר בסנדל, שאין רגילים להתירו את אותו קשר, ולחזור ולקושרו כדי להתאים את הסנדל למידת רגלו של בני, מהו? מהי? מה יהיה הדין? האם מותר לעשות כן? אמר לי, ישיב לו אביי לרב יהודה, אסור מהתורה לעשות כך, ועושה כך חייב חטאת. אמר לי, שאל רב יהודה את אביי, אשת פטור אבל אסור כקשי עלי. חייב חטאת כאמרת לי? הרי אפילו אם היית אומר לי שעושה כן פטור, אבל אסור לכתחילה לעשות כך, הייתי מקשה לך מדוע אסור. אז עכשיו אתה אומר לי שהוא חייב קורבן חטאת? שואל אביי את רב יהודה, מה הייתה מה? מה הטעם שקשה לך למה אסור לקשור קשר כזה? אמר לי, ישיב לו רב יהודה לאביי, משום די בכל נמי, זימני נפקינה בי אנה, זימני נפיק בי ינוקה, גם בימי החול, פעמים שאני יוצא בסנדל הזה ופעמים שבני יוצא בו, ונמצא שבכל יום אני מתיר את הקשר ובני קושר אותו לפי רגלו. אמר לי, ישיב אביי לרב יהודה, אי אחי, אם כך הדבר שקשר זה עשוי להתירו בכל יום, מותר לכתחילה לקושרו בשבת, ולא אסרתי, אלא משום שסברתי שאינך רגיל לעשות כך. והקשר שבסנדל היה קשר של סנדלר שרגיל להיות קבוע, ולכן אמר לו מתחילה שחייב חטאת. ורק כשנודע לאביי שקשר זה עשוי להתירו בכל יום, אמר שמותר לכתחילה. אומר הריטב"א, שמכאן מוכח שאפילו קשר שהוא מהודק חזק ויפה כמו קשר של סנדלר, אם אינו עשוי להתקיים אלא ליום אחד, מותר לקושרו לכתחילה. הביאור הלכה מבאר שכיוון שכל סנדל המשמש שני אנשים רגילים להתירו בכל יום ויום, הרי זה נחשב קשר שהדרך היא להתירו בכל יום, אף שהוא מהודק וחזק, ויכול להתקיים לעולם. מביאה הגמרא שני מעשים בעניין הזה. רבי ירמיה וכאזיל בטרי דרבי אבאו בקרמלית, היה הולך בשבת אחרי רבי אבאו בקרמלית, שהיא מקום איסור טלטול מדרבנן. ושוב נזכיר שקרמלית היא מקום שאינו מוגדר לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. מדאורייתא מותר לטלטל בקרמלית, אבל חכמים אסור לטלטל בתוך הארבע אמות, בדיוק כמו שאסור מדאורייתא לטלטל ארבע אמות ברשות הרבים. וכן אסור להוציא ממנה לרשות הרבים או לרשות היחיד, או להכניס אל הקרמלית מרשות הרבים או מרשות היחיד. מקומות הנקראים קרמלית הם תל הנמצא ברשות הרבים ויש בשטחו לפחות 4x4 טפחים ובגובו יש יותר מ3 טפחים ופחות מ10 טפחים, וכן חריץ באדמה שיש בו לפחות 4x4 טפחים וגובהו מ3 טפחים ועד 10 טפחים, וכן מקום ששטחו לפחות 4x4 טפחים ויש לו מחיצות בגובה יותר מ3 טפחים ופחות מ10 טפחים, כי אין מקום נעשה רשות היחיד אלא אם בגובהו יש 10 טפחים או בעומקו 10 טפחים או שיש לו מחיצות בגובה 10 טפחים, וכן מקום שהוא רחב ואין לו מחיצות אבל אינו רשות הרבים משום שיש לו תקרה, או משום שאינו רחב 16 אמה, או משום שהוא מקום שאין הרבים מצויים בו, כגון שדה, מדבר, ים או נהר, כל אלו הם קרמלית. אם כן, רב ירמיה היה הולך בשבת אחרי רבי אבאו בקרמלית, שזה מקום שאסור לטלטל בו מדרבנן, הפסיק רצועה בסנדלי. נפסקה הרצועה של סנדלו של רב ירמיה ונפל הסנדל מעל רגלו. הסנדל עומד על הרגל רק על ידי הרצועה, מכיוון שהוא פתוח מעל גבי כף הרגל ומצדדיה וחופה רק את תחתית הרגל ועשוי מעץ או מאור שלוק או אור קשה, והרצועות נקשרות על גב הרגל ומעמידות אותו. אמר לי, שואל רבי ירמיה את רבי אבאו, מה נעביד לה? מה נעשה בסנדל הזה שנקרא ואיני יכול לנועלו, שרי לטלטלו בידי אסור בקרמלית? אמר לי, אמר לו רבי אבאו, שקול גמי לך, כך קנה סוף לך, דחזי שהוא ראוי למאכל בהמה ולכן אינו מוקצה, אבל גמי יבא שאינו ראוי למאכל בהמה הוא מוקצה ואי אפשר לקרוך בו, הוא כרוך אילויי. וכרוך על הסנדל במקום הרצועה כדי שלא ייפול ותנעל אותו עד שתיכנס. עוד מעשה מביאה הגמרא, אביה וקאי קמי דרב יוסף, היה עומד לפני רב יוסף בחצר, רב יוסף רבו, יפסיק לי לרצועה, נפסקה לאבאי הרצועה בסנדלו, אמר לי, שאל אבאי את רב יוסף מה יעביד לי, מה יעשה לסנדל הזה, אמר לי, שפקי. אומר לו רב יוסף, עזוב אותו במקום שנפל מרגליך ואל תיטול אותו בידך כדי להצניעו, שסנדל זה הוא מוקצה כיוון שאינו ראוי עוד לשימוש משום שנפסקה הטבעת החיצונית שלו, וגם אם יתקנו אותו, הרי הדבר מכוער ואין משתמשים בסנדל כזה. לסנדל יש שתי טבעות משני צידה ובהם מחברים רצועה וקושרים אותה על גבי הרגל, ואם נפסקה הטבעת הפנימית של הסנדל, דהיינו הטבעת שנמצאת בין שתי כפות הרגליים, רגילים בני אדם לתקנה וללך בסנדל כזה משום שאינה נראית לעין, אבל במקרה הזה נפסקה הטבעת החיצונית, ואף אם יתקנוה לא יהיה אפשר לנעול את הסנדל משום שהתיקון נראה לעין והוא מכוער ומגונה. ולכאורה קשה מדוע עשה רב יוסף על הבאי לטלטל את הסנדל ברגלו, הרי מותר לטלטל מוקצה בגופו, כלומר שאינו נוגע בו בידו אלא בגופו, או בשער עבריו, אפילו לצורך דבר האסור, כנפסק בשולחן ערוך אור החיים, סימן שין י' סעיף ח', מביא החזוני שראיה מכאן לשיטתו שאסור לטלטל מוקצה בגופו לצורך המוקצה. מה שמתיר השולחן ערוך זה רק באופן המבואר שם ששוכב על הקש, הנמצא על המיטה, כדי לנערו, ואין במעשה וקר טלטול, ופעולתו נקראת שכיבה על הקש ולא טלטול מוקצה. ולא כמו שפוסק המשנה ברורה בסימן שינחי צעיף קטן י' ג' שמותר לטלטל מוקצה ברגליו כדי שלא יבוא להפסד. אבל במנחת שלמה השיב על הראיה של החזוני שלגבי סנדל הדין שונה, משום שהדרך לטלטלו על ידי הרגל ולכן טלטול ברגל אינו נקרא טלטול בגופו, כמו שאסור לטלטל מוקצה בכיסו או על גבו. ועוד תירוץ שאבאי היה צריך לטלטל את הסנדל בידיו כדי לקרוך עליו את הגמי ולא היה יכול לטלטל אותו רק ברגליו. חוזרים אל הגמרא ושואל אבאי את רב יוסף, ומה ישנה מדי רבי ירמיה, במה שונה מעשה זה מהמעשה ברבי ירמיה האמור לאל שרבי אבאו התיר לרבי ירמיה ללון את הסנדל על ידי גמי, ואילו אתה רב יוסף אוסר זאת? הישיב לו רב יוסף, אתם שם בנידון של רבי ירמיה שהמעשה היה בקרמלית כגון בביקה, לא מינטר, הסנדל לא היה נשמר, אם היה משאירו שם ולכן התיר לו רבי אבאו להכניסו על ידי גמי, אבל אך המינטר, כאן בחצר הסנדל משתמר ולכן אסור לטלטלו. ונשאלת השאלה, כיצד התיר רבי אבאו לטלטל את הסנדל משום שזה מקום שאינו משתמר? הרי אסור לטלטל מוקצה אפילו במקום הפסד. ועוד קשה, מדוע סנדל כזה הוא מוקצה, הרי הוא ראוי עדיין לשימוש אחר, כגון לחסות בו את הכלי, או לסמוך בו את קרי המיטה, ושברי כלים שראויים לשימוש אחר אינם מוקצה, כמו ששנינו לכמן בדף קוף חף דלת עמוד ב', תרץ הרעבד, שסנדל זה אינו נחשב כשברי כלים, שכיוון שעשוי לתקנו ואין דעתו לבטל אותו משימושו כסנדל ולהקצותו לשימוש אחר, ומגדר סנדל יצא שהרי אינו ראוי לנועלו, לכן הוא מוקצה. אבל כשנקרא בקרמלית ואינו משתמר שם, אין דעתו לבטל אותו לגמרי משימושו כסנדל עד שיתקן אותו, אלא דעתו ליטול אותו על ידי הדחק עד שיגיע לחצר, ולכן אינו מוקצה. לפי זה כותב המאירי, שאפילו ברשות הרבים מותר לו לקרוך גמי ולהכניסו. אבל בחידושים המיוחסים לרן כתב, פשיטה שרק בקרמלית התירו ולא ברשות הרבים. ועוד דבר, מתירוץ הגמרא משמע שאם היה הסנדל נשמר שם בקרמלית, לא היה מתיר רבי אבאו לנועלו. שואל הראש משביר, הרי כבוד הבריות, דוחי איסור דרבנן כמבואר במסכת מנחות בדף למתחת. מי שנפסקו חוטי הציצית שלו בקרמלית, אינו חייב לפשוט אותה משום שגדול כבוד הבריות, והרי גנאי הוא לרב ירמיה ללכת יחף. היה צריך להתיר לו משום כבוד הבריות. תרץ האור זרוע, שמדובר באופן שלא היה מתבייש כגון בלילה. המגן אברהם בסימן שינחי צעיף קטן למד, פסק להלכה שאם נפסקה לו רצועה בקרמלית וגנאי הוא ללכת בלי מנהל, מותר לו לטלטלו אפילו אם הוא מקום המשתמר משום כבוד הבריות. ואת הפסק הזה של המגן אברהם מביא המשנה ברורה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף י' א' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שם אחד לש מנחה בחימוץ והשני ערך את המנחה בחימוץ, שניהם חייבים? שאלה שנייה, איזה חומץ טוב לשיניים? שאלה שלישית, מדוע אסור להדק מסוכריאטה דנזיאטה בשבת, והכוונה לקרוך בגד סביב הברז של החבית? שאלה רביעית, האם להלכה מותר לסוך לחושש במותניו בשמן ורד? שאלה חמישית, אילו קשרים מחייב רבי מאיר בשבת את הקושר, ומה דין העניבה לרבי מאיר? והשאלה האחרונה, אישה קושרת מפתחי חלוקה, מה דינה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף קוף י' א' במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל המנחות הקריבות לגבי המזבח מצה, וכן שיערי המנחות שאוכלים הכהנים אף על פי שהם מותרים לאוכלן בכל מאכל ובדבש, אין אוכלים אותם חמץ שנאמר לו תיאפה חמץ חלקם. אפילו חלקם של הכהנים לא יחמיצו. ואם יחמיץ שיעריה, לוקה, והמחמץ אחרה מחמץ חיה ולוקין על כל עשייה ועשייה שבה. אישה מותרת לשתות כוס של עיקרין כדי לסרסעת שלא תילד. החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט, אבל מגמע ובולע ומטבל בו כדרכו. מי הוא מצטער על שינו ורוצה להוציאה, אומר לגוי להוציאה. החושש במותניו לא יסוך שמן וחומץ, אבל סחו בשמן לבדו, אבל לא בשמן ורד, משום שמוכח הדבר שלרפואה הוא עושה. ובמקום שאין נוהגים לסוך בשמן, כי אם לרפואה בכל שמן אסור. כל חייבי תבילות טובלים כדרכן, בין בתשעה באב, בין ביום הכיפורים. תבילה של מצווה בזמנה מותרת, אבל בזמן הזה אין תבילה בזמנה, אילכך לא תטבול בתשעה באב וכן נהגו. וכן אסור לאישה לטבול ביום הכיפורים, אפילו הגיע זמן תבילתה בו ביום, וכן אם נזדמן זמן תבילתה בימי אבלה, לא עלינו, אינה תובלת. אם נשפח שיחר ושער משקה על המפה שעל השולחן, והוא רוצה לגרור אותם בחף או בסכין, כדי לנקות את המפה, ייזהר שלא יגררם בכוח כדי שלא יבוא לידי סחיטה, ורק יסיר את המשקה הצף מלמעלה. וכל שכן אם נשפח מים או יין לבן על המפה, בוודאי ייזהר מאוד בזה, שסחיטת מים היא תולדה של מלבן. הסוחט שיער או אור פטור, אבל אסור, ולכן הטובל בשבת ייזהר שלא יסחט שערו בניגובו. אם הוא מקום שמצוי בו שמן ורד ודרך בני אדם לסוחו אפילו בלא רפואה, מותר גם לחושש במותניו לסוחו. הקושר קשר של קיימה והוא מעשה אומן בשבת חייב, כגון קשר הגמלים וקשר הספנים וקשרי רצועות מנעל וסנדל שקושרים הרצענים בשעת עשייתן וכן כל כיוצא בזה, ואפילו אינו מהודק היטב ויכול להתירו באחד מידיו חייב, כיוון שלא יהיה ניתר בעצמו. אבל הקושר קשר של קיימה ואינו מעשה אומן פטור, כיצד נפסקה לו רצועה וקשרה, או שנפסק החבל וקשרו, או שקשר חבל בדלי התלוי שם על פי הבהר לשוף בו מים, או שקשר רסן באמר איזה פטור, וכן כל כיוצא באילו הקשרים שמעשה אדיוט, וכל אדם קושר אותם לקיימה. ויש חולקים וסוברים שכל קשר של קיימה היינו, שאין דרכו להתירו לעולם אפילו של אדיוט, חייבים עליו. וקשר שאינו של קיימה ואינו מעשה אומן מותר לקושרו לכתחילה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה עם משנה יומית. תחילה משנה יומית, חלק א', לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא. אנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ד', משנה ו'. בשלושה פרקים, בשלושה זמנים, משערים את הכלכלה, קובעים את שיעורה של הכלכלה, היינו הסל של התאנים או של פירות אחרים, כמה פירות היא מחזיקה כדי לדעת כמה תרומה צריך להפריש ממנה, כגון... אם הכלכלה מחזיקה 100 תאנים, מפריש ממנה כשתי תאנים לתרומה. בבקורות, בעונת הפירות המקדימים, לאבשיל שהם מלאים וגסים, והכלכלה אינה מחזיקה מהם אלא מעט, ובסייפות, בעונת הפירות המאחים לאבשיל, היינו בסוף הקיץ, שהם מצומקים ודקים, והכלכלה מחזיקה מהם הרבה, ובאמצע הקיץ, שהפירות בשלים ואינם גסים, והכלכלה מחזיקה מהם יותר מאשר בעונת הבכורות, ופחות מאשר בסוף הקיץ. המונה משובח, המונה את הפירות שבכלכלה כדי לתרום מן המנוי, הרי משובח מן התורם על פי עומד דעתו, כלומר, ממי שמשער את כמות הפירות שבכלכלה ותורם על פי השערתו זו. והמודד משובח ממנו שיש פירות גסים ויש פירות קטנים ואין המניין קובע כל כך את שיעורם, ולפיכך המודד משובח מן המונה, והשוקל משובח משלושתן שהמשקל הוא השיעור המדויק ביותר. רבי אליעזר אומר, תרומה עולה באחד ומאה, כגון שאה תרומה שנפלה למאה שאה חולין, והם בין הכל אחד ומאה, הרי התרומה עולה, כלומר שהיא בטלה בחולין והתערובת מותרת לישראל, אלא שצריך ליטול ממנה שאה אחת, היינו כשיעור התרומה שנפלה לתוכה ולתנה לכהן. רבי יהושע אומר במאה ועוד, תרומה עולה במאה ועוד ועוד, זה אין לו שיעור, אומרת המשנה, כגון אם נפלה שאה תרומה ל-99 שאה, ועוד משהו חולין, והם בין הכל, בסך הכל יש מאה ועוד משהו, הרי התרומה בטלה ונותן ממנה שאה לכהן והשאר חולין. רבי יוסי בן משולם אומר ועוד, היינו קו למאה שאה, שאם נפלה שאה תרומה ל-99 שאה וקו חולין, הרי זו בתהילה. שטות למדמע. כלומר, הוועוד הוא שישית משיעור התרומה המדמעת. שאה זה שישה קבים, שאם אין שיעור זה נוסף על המאה חולין, הכל נהיה מדומה. ולפי זה, משערים בכל תערובת כגון קו תרומה שנפל למאה קו ועוד שישית קו חולין, הרי זו בתהילה. וההלכה היא כרבי אליעזר. זוהי המשנה היומית שלנו, חלק א', אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיה בדפינו היומי בדף קי"א במסכת שבת, עם משנה יומית חלק ב', במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, ושם אנו לומדים את המשניות על סדר הש"ס ואוחזים אנו בסדר קודשים. מסכת מעילה, פרק א', משנה ב'. המשנה ממשיכה לבאר את פרטי הדין דלעיל לגבי דבר שדרכו להיפגם שאין מועלים בו, אלא אם כן נהנה ופגם. אומרת המשנה, נהנה מן ההקדש בשווי חצי פרוטה ופגם בו בשווי כחצי פרוטה, כגון שלבש בגד של הקדש ונהנה בלבישתו בשיעור חצי פרוטה, ועל ידי לבישה זו נקרא הבגד או נתקלקל באופן אחר, ונפגם בשיעור חצי פרוטה, או שנהנה בשווה פרוטה בדבר אחד של הקדש, שדרכו להיפגם מבלי לפוגמו, ופגם בשווה פרוטה בדבר אחר של הקדש מבלי ליהנות ממנו, הרי זה לא מעל עד שיהנה בשווה פרוטה וגם יפגום בשווה פרוטה בדבר אחד באותו חפץ של הקדש. מסכת מעילה פרק ה' משנה ג', המשנה מבאר דין שני בני אדם שמעלו זה אחר זה באותו חפץ של הקדש. אין מועל אחר מועל במוקדשין. המועל בהקדש ואחר כך בא חברו והשתמש גם הוא באותו החפץ. אין השני חייב בדיני מעילה מפני שהחפץ כבר יצא לחולין על ידי הראשון. אלא חוץ מבהמה תמימה של קורבן וכלי שרת של עבודת המקדש שבהם יש מעילה אחר מעילה מפני שהם קדושים קדושת הגוף אינם יוצאים לחולין לעולם. כיצד? אם אדם רחב על גבי בהמה של קורבן ובא אחריו חברו וגם הוא רחב עליה ובא חברו ורחב כל השלושה מעלו וכן אם שתה בכוס של זהב שהיא כלי שרת ובא אחריו חברו ושתה בה ובא חברו ושתה כולם מעלו וכן אם תלש שיער מן החטאת לצרכיו ובא אחריו חברו ותלש ממנה ובא חברו ותלש ממנה כולם מעלו. רבי אומר כלל בעניין הזה, כל שאין לו פדיון, היינו שיש בו קדושת הגוף, אי אפשר לפדותו מן ההקדש בדמים, כמו בהמת קורבן וכלי שרת, יש בו מועל אחר מועל. מכיוון שאינו יוצא לחולין על ידי המעילה, כמבואר לעיל. עד כאן המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי. ג' בתמוז, תפשין פי. היום בו יהושע בן נון אמר שמש בגבעון דום ירח בעמק הילון ובמשך 36 שעות לחם ובעזרת השם ובישועתו הכניע את חמשת מלכי האמורי. ביום הזה סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית ללמוד את דף קי"א במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ד' בתמוז ערב שבת קודש פרשת חוקת תשפ"א ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את הדף ליום שישי, דף קי"ב במסכת שבת, ולשבת קודש פרשת חוקת, את דף קי"ג במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.